שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 10 של יהלומים באוויר, פודקאסט אוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, ואיתי נמצא ניר רוזנטל.
יאללה דניאל.
ניר, פרק עשירי חגיגי שלנו, והבאנו לפה אורח בהתאם. שלום לאייל סגל.
שלום גם לכם.
ברוך הבא. איך עבר עליך הקיץ?
מעניין, מאתגר, בסך הכל חסר לנו עוד גרוש ללירה, וזה באמת לראות שמה ש... על מה שעבדנו מספר חודשים גם נותן תוצאות, ואני לא מתייחס כרגע למשחק של יום שבת, אני מתייחס לצבר משחקים, כי באמת, 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 בטח כאוהד, שמשחק טוב מריץ אותו לאליפות, ומשחק פחות טוב מוריד אותו שתי ליגות בבת אחת, אנחנו חייבים להיות סבלנים, כדי לראות שבאמת מה שנעשה, נעשה כמו שצריך.
יפה, אנחנו השנה נראה לי הולכים על סי מנויים, ואתה בתור אוהד מספר אחד, מנוי כבר עשית?
אז קודם כל אני עושה 6 מנויים, כי אני אב ל4 ילדים, ו5 נכדים, ומי שהייתה לו הבחנה דקה, אז הבין ש... שברתי גם הפעם את שיא האוהד הצעיר ביותר שהגיע למשחק, והנכד החמישי שלי היה במשחק האחרון, ממש לצידי במזרחי העליון, אז מי שעוד לא עשה מנוי למזרחי העליון, ורוצה לצפות באלם חמודות בין 3 חודשים, מוזמן לעשות את זה. אגב, הוא גם היה בגמר הגביע, אבל אז הוא ישב במערבי, ואנחנו החלטנו לשבור את ה... נחס.
אתה מבין, באים לך אוהדי הצלחות בני שבועיים, יושבים במערבי, בגלל זה ככה אנחנו נראים.
זהו, מה עם הגלה צהובה?
אז זהו, אז היום באמת שלחה לי אשתי תמונה של אוהד נתניה, שהגיע אליה למקום העבודה עם הגלה צהובה שחורה, מה שגרם לנו כנראה לקנות את כל הליין.
יפה יפה. אז היום אנחנו נדבר על הקבוצה הבוגרת, קצת על מחלקת הנוער, על המועדון עצמו, וכמובן אי אפשר להימנע מהנושא של הקשר בקהילה, הקהל, פייסבוק, וכל הדברים האלה. אז יאללה, נראה לי שנצלול ונצא לדרך. יאללה, מה המעורבות שלך מבחינה מקצועית בקבוצה, בתור בעל קבוצה בכדורגל הישראלי?
אני לא מעורב בדרך הסטנדרטית, אבל זה גם לא יהיה נכון להגיד שאני בכלל לא מעורב. זאת אומרת, המעורבות שלי היא... כאוהד שיודע שהוא אוהד, ולכן הוא לא מרשה לעצמו להיכנס לחדר ההלבשה, כדי שבטעות לא תהיה איזושהי התבלבלות, אבל כן, לעתים אני מרשה לעצמי, ושוב בנחת, ולא בהתלהמות, ולא ממש רגע אחרי משחק, כי רגע אחרי משחק שיהיה גרוע ביותר, מקסימום אני מגיע לחדר ההלבשה של המאמנים ונותן להם חיבוק, אבל כן, לעתים בסיטואציה מסוימת, במצבור שלם של נושאים, אני מרשה לעצמי לקיים ישיבה פתוחה לחלוטין, ולהגיד את דעתי, אידאה לא מחייבת, אבל יש עיקרון אחד שהוא כן מחייב, שאותו אמרתי למאמנים, וראיתם את זה למעשה בקיץ האחרון, אמרתי למאמנים שהם יגידו מי כן, ואני אגיד מי לא, ואכן בסופו של הליך, הסיבה שכן עזרה לדוגמה לא במכבי נתניה, וכן המאמנים רצו אותו, הייתה שאני הגעתי למסקנה שאחרי הצטברות האירועים של הלא שלו, הגיע הלא של המועדון.
קצת, אני אפילו נתחיל בתחילת הקיץ הזה. אני זוכר שלפחות הדברים הראשונים שדיברו עליהם זה, שאתה את הקיץ פותח בישיבה עם סלובו וברדה, על מה יהיה או על מה הולך להיות. אשמח אם תיקח אותנו לישיבה הזאת עכשיו שאנחנו יודעים איך הקיץ הזה התפתח ומי הגיע.
הייתה ישיבה במקום ניטרלי לחלוטין, מקום אגב שממנו אין הדלפות, כמו במקרה של הפגישה שלנו עם אלמוג כהן, וישבנו והצגנו באופן מעשי את מה שכתבתי כמה ימים אחרי זה בפוסט בדף הפייסבוק של האוהדים, איך או מה אני מאמין שלי, איך צריכה להיראות הקבוצה שלנו אחרי 3 שנים. והנושא החשוב ביותר שאותו אמרתי לו, שבואו נשים את 3 שנים האחרונות מאחור, ונפסיק להגיד איזה יופי ואיך הצלחנו לקחת קבוצה של מינוס 9 נקודות ולהעלות אותה ולהיות הכי אטרקטיביים בנקודת זמן כאלה ואחרות, כי בסוף, 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 במאני טיים, גם לפני שנתיים וגם בשנה האחרונה, עשינו במכנסיים, ומכיוון שאני נגמלתי עוד מהתקופה שהיו חיתולים, ואני לא זקוק היום לטיטול, אז ביקשתי שנבנה קבוצה רעה במובן הטוב של המילה, מצד אחד, מצד שני, שהמאמנים יוכלו להסתכל אחורה לספסל בדקה ה-55 או ה-60, ויראו חילוף מנצח. זה היה אני מאמין שלי, לא נכנסתי לשמות, זה נכון שבישיבה כזו, המאמנים מציגים את מה שהם הכינו בחודשים האחרונים, יחד עם האנליסט של המועדון, שאותו הרחתם אחת התוכניות האחרונות, שהוא מוכן לנו כל הזמן בכל תפקיד, אחרי שהוא יודע מהמאמנים איזה סוג של שחקנים הם רוצים בכל תפקיד, כל הזמן עם רשימה גם של שחקנים בארץ, גם של שחקנים בליגות נמוכות, וגם של שחקנים בחול, והם הגיעו עם הרשימה דרישות שלהם. סך הכל היום בדיעבד, אפשר לומר שהם קיבלו יותר ממה שהם ביקשו.
מה הציפיות שלך ממכבי נתניה עונה?
אני אחזור על מה שאמרתי בשבוע שעבר בשני מקומות שונים. אני קודם כל מסתכל על הקהל, כי בסופו של תהליך זה בכלל לא משנה מה נעשה במגרש. ואני יכול להזכיר לכם שבשלוש שנים של יאמר, בשתי עונות הראשונות שלו סיימנו במקום השני, ובעונה השלישית היינו אפילו במקום הראשון חלק מהעונה, ואפילו דיברו עלינו כפייבוריטים. לא הגיע קהל, כי לא היינו אטרקטיביים. הדבר הראשון שחשוב לי, לפני הכל, זה שיגיע קהל למגרש, ושהקבוצה תהיה קבוצה שקהל רוצה לראות אותה. אז, וכזו מכבי נתניה הייתה לפני האליפות הראשונה, ובין האליפויות, וגם בשנות ה-80, אחרי שסיימנו לזכות בתארים. זו הייתה קבוצה שמילה אצטדיונים, וזה איכות משחק, וזה אמירה מסוימת, ולכן המקום או כמות הנקודות הוא לא המהות. המהות זה מה נשדר במגרש וגם מחוץ למגרש, ואת זה אני מנסה לעשות.
ממי הצוות המקצועי או אתה מצפים השנה לעשות קפיצת מדרגה?
יש כאלה שהם לא צריכים לקפוץ מדרגה, אלא קודם כל צריכים לתת לנו במגרש את מה שהם שווים, את מה שבגללם לקחנו אותם. איקה לדוגמה, זה שחקן שעד לפני המשחק האחרון שאני הזכרתי אותו במישור אחד עם חן עזרה, שאמרתי שאני בסוף החלטתי לא לצרף את חן עזרה כי יש את איקה שלקחנו אותו בינואר, זה שחקן שאני חושב שלקחנו אותו כדי שבאמת הוא ייתן לנו ערך מוסף, לדוגמה. אגב, קרה את אותו אירוע עם קניקובסקי, כשהבאנו את קניקובסקי לפני שנה ואמרנו קניקובסקי, הוא לא מגיע למיקום של דיה סבא, אבל אנחנו מביאים אותו במקום דיה סבא, אז כולם פערו עיניים. בסוף העונה כבר דיברו אחרת. אז יש לנו מספר שחקנים שצריכים קודם כל להוכיח שהסיבה שהבאנו אותם היא מוצדקת, וזה נכון לבלם החדש שצירפנו, זה נכון גם לטים. אני חושב שטים לא התבטא בשנתיים האחרונות כמו שהוא יכל להתבטא, כי לא היה לידו בלם טכני. אני בדעה שטים פלוס בלם טכני זה טים ועוד 25-30% לפחות. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו השקענו לא מעט להביא את רועי קהת, כדי שהוא יהיה רועי קהת שמכבי נתניה פספסה. אוהדים רבים לא יודעים, אבל אחרי מכבי יבנה ולפני קריית שמונה, רועי קהת מאוד רצה להגיע למכבי נתניה, ויוסי מזרחי ויתר עליו. ואת התקופה היא, אני מקווה שהוא יחזיר ויחזור וישחזר במכבי נתניה. יש לנו מספר שחקנים צעירים, שאני מקווה שאחד מהם, הוא סוף סוף ייתן את הפריצה שלו. חלקם אתם מכירים יותר טוב, חלקם פחות, אני משוכנע שתכירו אותם במהלך העונה. ואני לא רוצה לגרום עכשיו עוול עם יצירת ציפיות מצד אחד ופוסטים ציניים מהצד השני, אז לא ממש ממש ניכנס לשמות.
הקבוצה חשב לא מזמן חזרה ממחנה אימון, היה גם את המשחק הראשון. איך אתה חווית את מחנה האימון מהצד שלך? איך זה נראה?
הדבר החשוב ביותר במחנה אימון בסוף השלב, וכל מחנה אימון אגב, זה התלכיד הקבוצתי. במכבי נתניה השנה סיימה מחנה אימון שההיררכיה מאוד מאוד ברורה. יש לנו שלד ותיק, וכשאומרים שלד בכדורגל זה שוער, בלמים, קשר אחורי ותשע. ואם אנחנו לוקחים את כל הסדרה הזו, זו סדרה ותיקה, שגם מחוץ למגרש היא הסדרה שמובילה את חדר הלבשה. בנוסף להם, יש לנו שחקנים נוספים שמבינים את מקומם. חלקם זה דור ביניים, חלקם זה צעירים, וכשאתה רואה שכולם מתנהלים ומתנהגים ואין בעיית מנהיגות, ואין תופעות שאנחנו רואים לפעמים בקבוצות אחרות, שכל אחד יודע את מקומו, ואני יכול להגיד לכם, שאומנם מכבי נתניה נגמלה מהתופעה שאוהדים הגיעו למחנות אימונים, והיו חלק מהחדר הלבשה במחנה אימונים, אבל אם אפשר היה לצלם ארוחת ערב, או ארוחת צהריים, או כל ארוחה של השחקנים, הייתם רואים שאף אחד לא נוגע במזלג לפני שכל החברים שלו יושבים, וכולם מגיעים בזמן. ובקידוש ביום שישי...
יש הרבה דוברי גרמנית עכשיו. אני מוסים.
מדויק, אבל גם הדוברי גרמנית האלה חובשים כיפות ביום שישי, או בכל אירוע אחר שמאחד את הקבוצה ודורש חבישת כיפה כיהודים. ואלה הדברים הבסיסיים שברגע שאתה רואה אותם, אתה יודע שיש עם מי לעבוד. בנוסף לזה, יש לנו קבוצה מאוד מאוד מוכשרת. המון כישרון יש בקבוצה הזאת. אז נכון, חלקו חלוד, חלקו עדיין צעיר, אבל בחלק מהאימונים, שזה אימונים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, ראינו דברים שחלקם ראינו אגב גם במשחק ביום שבת האחרון, אבל זה עדיין רחוק ממה שהקבוצה הזאת יכולה לעשות, ואני מקווה מאוד שגם תעשה את זה.
אז בוא תרחיב לנו קצת אולי על האישיות של השחקנים. בוא נגיד, לי לפחות מבחוץ, זה היה נראה שהנקודת חוזקה של מכבי נתניה, במיוחד בשלוש שנים האחרונות, זה חדר הלבשה שהוא מגובש, שהוא נהנה אחד עם השני. מה השחקנים החדשים תורמים בהיבט הזה?
תראו, קודם כל, אלמוג זה אלמוג. ומי שזוכר את אלמוג, קפטן לפני גיל 20, או אני זוכר אותו במשחק, גם ניר, שיושב פה משמאלי ואני מימינו, היה באותו משחק בפורטוגל. נכון? אני צודק?
דווקא באותו משחק לא הייתי, כן.
אז היה איזשהו משחק שאימא שלך ביקשה שאני אביא לך משהו למשחק, כי שכחת משהו. איזה משחק זה היה?
זה דווקא נשמע כמו משהו שיכול היה לקרות, אבל אני לא זוכר באיזה מהמשחקים זה היה.
שהיה איזשהו משחק בחול, שאימא שלך ניצלה את הקשר שיש לה, אתה יודע, אנחנו רוצים להראות את הקשר, שהאימהות שלנו עבדו יחד לפני, כשהייתי ילד. אבל לא משנה, במשחק בפורטוגל, אלמוג עלה פעם ראשונה, וזה היה הפתעה, הוא עלה בהרכב, הוא היה לדעתי אז בן 18, ואני זוכר אותו בסוף המשחק, עם בטן של אישה בחודש תשיעי, כי את הכדור הוא דאג, את הכדור משחק הוא דאג, להכניס מתחת לחולצה שלו, והוא יצא מהאצטדיון. זה אלמוג, שמצד אחד השובבות הזו, מצד שני, המנהיגות הראשון מבין שווים, אבל אנחנו, וזה הדבר היפה, שאתה רואה את זה גם בחדר הלבשה וגם באימונים, שהוותיקים הם הראשונים בריצה, הם הראשונים להגיע לאימון, הם הראשונים לאסוף או לעזור לגבי בובליל באיסוף הציוד, דברים שלא ראינו, עוד פעם לא לפגוע בשחקנים ותיקים, אבל בתקופה שאלמוג ושכטר היו צעירים, והיו לנו אז את הדור הוותיק, לא ראינו את זה מהוותיקים, ואת זה אתה רואה, ולשמחתי הרבה הצעירים, שבהתחלה זה מכה בשבילהם, כי שחקנים שמגיעים מקבוצה צעירה, שזה עדיין מין חממה כזו, ומגיעים לקבוצה בוגרת, זה אלם, בהרבה מאוד מובנים, בין השאר, בדרך הדיבור. אנחנו, אתה יודע, ברעיונות אנחנו מאוד ממלכתיים, בטח היום, שיש אאוטינג לכל מילה שנאמרת, אבל אני מוכרח להגיד לכם שגם המאמן שלנו, בסיטואציות מסוימות באימון, לא שומר על עברית תקנית וצחה. זה מקובל היה בתקופה של שמוליק פרלמן ושלמה שרף, זה גם מקובל בחלק מהאימונים, שחקן צעיר שמגיע לאימון ושומע את זה פעם ראשונה, זה הלם תרבותי בשבילו, והאחרים דואגים באיזשהו מקום לחבר אותו. אנחנו רואים את השילוב דורות הזה, ויש לנו היום במכבי נתניה קבוצה של הפלוס מינוס 30, קבוצה של ה-23-27, וקבוצה שמתחת ל-20. וזה קבוצות שכשאתה רואה אותן במגרש, אתה לא מרגיש בזה, מחוץ למגרש גם כן פחות, אבל עדיין חייב להיות השילוב הזה.
תראה, יאל, קיץ 2016, כשאני בעצם הגעתי לשיחה איתך, כשהתחלתי לעבוד במועדון, כאן גילוי נאות, מי שלא יודע, הגעתי למשרד שלך, שעוד הצריך מסיגריות מאנשים אחרים שהיו שם בלי לנקוב בשמות, ואני זוכר שהדבר שהכי חשוב היה לנו, שהשם הזה, מכבי נתניה, בעצם מבדיחה שהוא היה באותה עת, יהפוך שוב למותג. וזכרו לי היטב שחקנים שאנחנו ננקוב בשמות, אבל שחקנים שהיה מאוד קשה להביא למועדון באותה תקופה. ופתאום 3 שנים אחרי, פתאום השמות שאנחנו מדברים עליהם בגלוי, בלי לפחד, פתאום אלמוג כהן, זה כבר לא בגדר שמועה, מדברים איתו, הוא מגיע, חותם, נהיה קפטן, שחקנים בכירים אחרים בכדורגל הישראלי. מה בעיניך התהליך שהמועדון הזה עבר, ואיך אתה רואה את זה גם ממשיך בעצם לחזק את המותג, וששחקנים ירצו לבוא, כי היום שחקנים רוצים לבוא למכבי נתניה, בעבר היו מתרחקים אלה כמו מאש.
תראו, הנושא הבסיסי והראשוני, זה השקט התעשייתי שנמצא במועדון. זאת אומרת, שחקנים בינם ובין עצמם, מקבוצות שונות, מכירים או מההיסטוריה, או ממחנות אימונים של הנבחרת, או כי הם שיחקו יחד בקבוצה כזו או אחרת, או שהם סתם חברים, או שהם סתם שואלים אחד את השני בשוטף, וכל דבר שקורה מחלחל. והדבר הראשוני שהנהגנו אותו זה סדר. ומצד אחד צמצום, אבל יעילות. ומה שלמעשה ניב גולדשטיין עשה עם עזרה מאנשים נוספים, אבל בעיקר ניב, מהרגע הראשון, הניג נועלים שקבעו סטנדרטים מסוימים שבסוף, בסוף, בסוף, יודעים על זה בכל הכדורגל הישראלי. למרות שהתקציבים שלנו הם לא מהגבוהים בכדורגל, הקפדנו על מוסר תשלומים של 100%. זאת אומרת, אין ספק אצלנו שלא מקבל את הכסף שלו בזמן או לפני הזמן. השחקנים הם מקבלים את השכר שלהם בעברה בנקאית בשביעי לכל חודש. השחקנים ושאר עובדי המועדון. אגב, בתחילת הדרך הייתה בעיה, כי הם רגילים לקבל צ'קים. כשאמרנו להם, תקבלו בעברה בנקאית, הם לא ידעו איך לאכול את החיה הזו. אבל רק כדי שתבינו את הפרופורציות, בהרבה מאוד קבוצות בארץ, השחקנים מקבלים את הכסף בצ'ק, כי יש איזה הליך של קבלת הצ'ק, ומעבירים להם את הצ'ק, כדי להראות ממי אתה מקבל את הצ'ק. זאת אומרת, יש פה איזה הליך פרוצדורלי להראות לשחקן פעם בחודש שיש פה איזה בעל מאה שנותן לו את הצ'ק ביד, שייצור איזה מחויבות מסוימת. אנשים לא מבינים שההליך הזה הוא הליך שבסופו של תהליך פוגע ויוצר ההליך. ולכן אחד הדברים המהותיים שקבענו זה ששחקנים יקבלו גג בשביל כל חודש את המשכורת, ולא נמשוך את זה בשום דרך, או לפני זה, אם זה נופל ביום שבת או בחג. אז לכן הקפדנו מאוד, קודם כל, על התהליכים האדמיניסטרטיביים. והדבר השני, ייצרנו שקט סביב חדר ההלבשה. חדר ההלבשה, ומי שמסתובב במכבי נתניה יודע, הוא ממודר. לא מסתובבים בחדר ההלבשה. לא עיתונאים, שחלקם כועס עלינו עד היום, ומרשים לעצמם, גם כשהם לא עיתונאים, עדיין לחוות בנו בכל הזדמנות שהם יכולים, כי מתישהו מידרנו אותם ממקורות המידע שלהם, ולא ספונסרים, ולא סתם עובדים מקורבים כאלה או אחרים, והדברים האלה, השקט המקצועי, החדר כושר ששחקנים, והפילאטיס, והמשקם שהכנסנו, טיפול הרפואי, והארוחות שיש לפני ואחרי אימונים, כל אותם דברים שהם מאוד מאוד מהותיים, שהכנסנו פנימה, הם נושאים שלא קשורים בסוף, בסוף, בסוף לגובה השכר, אלא לכל ההתנהלות מסביב. ומצד שני, גם יש כאן הצלחה מקצועית. מועדון, שגם שבאמת בסוף, בסוף העונה הוא מעט קשל בשתי העונות האחרונות, בסך הכל אנחנו מתקדמים מעונה לעונה מבחינה מקצועית, ושחקנים מבינים שהם יכולים ממכבי נתניה לחזור או להתקדם למקומות שהם לא יכולים במועדונים אחרים, בגלל דרך התנהלות והתנהגות, ויכול מאוד להיות שיחד, אם אנחנו באמת נוכל לבנות את התלכיד הנכון, יחד עם השחקנים האלה, אנחנו גם נוכל להגיע להישגים.
כשאלמו כהן הגיע וחתם במועדון, היו ביניכם איזה שהן שיחות, איזה שהן, בוא נגיד, מחשבה לעתיד שלובתה עם החתימה שלו, לגבי שחקנים שיחתמו, או איפה הוא רואה את מכבי נתניה בהמשך, או שזו חתימה רגילה לחלוטין?
קודם כל, בשביל היושר, אלמוג שומר איתי על קשר לאורך כל השנים, ומצד אחד הוא הקפיד בכל ביקור שלו בארץ, גם להגיע למשחקים של מכבי נתניה, וגם לשמר את הקשר עם המועדון, מצד שני, סייע לנו מאוד, לפחות בשלוש שנים האחרונות, בגיוס שחקנים ובחוות דעת שקיבלנו על שחקנים שהגיעו, שחקנים זרים שהגיעו לפני שהחתמנו אותם. וכך הוא הקפיד לשמור איתי על קשר גם שבועות לפני שהוא הגיע לארץ, ומי שהקפיד לקרוא את מה שכתבתי בעבר כשעוד כתבתי, לאחד האוהדים שהציע את אלמוג אחרי שהקבוצה שלו ירדה לליגה השלישית, אמרתי שכרגע אלמוג לא מתכנן להגיע לישראל, אבל אם הוא יגיע לישראל, אני מעריך שאני הראשון שיקבל ממנו טלפון. כך באמת היה. אלמוג נחת בארץ ביום חמישי, הרים אליי טלפון במהלך יום חמישי, קבענו ליום שישי, זה נעשה אצלי בבית כדי שאף אחד לא ידע מהשיחה, והשיחה עצמה נסובה על ההתנהלות המקצועית של המועדון. לא הוזכר שקל, לא הוזכר כמות השנים שהוא רוצה לחתום בנתניה, ולא מה הוא רוצה לעשות אחרי זה, אלא דיברנו נטו על התנהלות מקצועית של מועדון.
אז בוא תרחיב לנו טיפה על זה, מה זה אומר?
זה אומר שהיה חשוב מאוד מאוד לאלמוג להבין איך אנחנו בנויים מבחינה רפואית, איזה צוות רפואי יש למועדון, איך מתבצע השיקום לשחקנים בפציעות, כמה אנחנו מוכנים להשקיע בחדרי כושר ובנושאים, בציוד סביב ארוחות, כל ההתנהלות שמסביב הייתה לו מאוד חשובה. הוא לא הזכיר ברמז אפילו שחקנים שהוא רוצה שישחקו איתו יחד. הוא לא דיבר על שיטת משחק, לא על מה הוא צריך לעשות. ההפך, הוא ציין שבתקופות מסוימות הוא יודע לשבת על הספסל, ואפשר לראות את זה בנבחרת, שלמרות שהמאמנים דאגו לנסוע אליו לגרמניה ולדבר איתו, הוא הגיע לארץ וקיבל כמה דקות. אבל זה לא, זה חלק מחייו של שחקן. ורק אחרי שני ואני מאוד התלהבנו שהוא לא דיבר איתנו, היה לנו נוח לעשות מהלך שלא חשבנו שנעשה, ולהציע לו הצעה מנצחת. אמנם היא לא שוות ערך, אבל המכלול של ההצעה הכלכלית עם העתיד, ועם כל הפלטפורמה שמסביב, ובעיקר עם התפקיד שלו היום במועדון, והחשיבות שחשבנו ואנחנו רואים את זה, גרם לו לקבל החלטה מכבי נתניה.
אז ההבאה של אלמוג, אפשר להגיד, שינתה את הקיץ או שינתה את התוכניות שלכם לעונה?
היא לא שינתה את התוכניות, כי היה לי מאוד חשוב, והיה לנו עוד מספר אופציות לשש רע כזה. אבל ברגע שהשם אלמוג כהן עלה, אז כל שש אחר פחות רלוונטי.
אני יודע שאתה פריק של נוער, וגם הייתי שמח אם תוכל לספר לנו קצת על השחקנים שהגיעו מרמת השרון. לא כולנו עוקבים בצורה אובססיבית אחרי ליגת הנוער. אז אתה ראית אותם מקרוב, אני אפשר, וגם עקבת אחריהם בזמן האחרון.
אני עוקב אחריהם, אחרי השחקנים הספציפיים האלה, אחד מהם, אשכנזי, מנערים ג', יליד 98, קבוצה 98 של מכבי נתניה, קבוצה שאני הרבה זמן מלווה אותה, עוד טרום תקופתי במועדון, ואת אשכנזי אני מכיר מהתקופה היא, שחקן אגב שלפני שלוש שנים בעונה שהיינו בליגה לאומית, שיחק נגדנו גם בשנה הראשונה שלו בנוער, גם בבוגרים וגם בנוער, ואפילו בנוער הוא הפקיע נגדנו, ושדה היה מיועד לעבור למכבי נתניה בשלב של בין נערים א' לנוער, ובסוף הוא הגיע לרמת השרון. ושני השחקנים האלה, כבר אנחנו מספר שנים עוקבים אחריהם, אגב, לא רק אחריהם, רק הייתה לנו פה הזדמנות פז, להעביר את שניהם, את, אלמוג, את אשכנזי שהוא 98, ואת שדה שהוא 99, וראינו במחנה שמדובר באמת בכישרון רב, בשחקנים שאם נבנה אותם נכון, יש להם עתיד ארוך איתנו, אבל הם לא היחידים, השחקנים הצעירים החדשים שהצטרפו לקבוצה הבוגרת, בנוסף למלאדה שהוא 99, באימונים וגם במחנה האימונים, הצטרפו חמישה נוספים, שני שחקנים, ילידי 2000, חריגי גיל השנה בנוער, שוער שהוא יליד 2001, שנה שנייה בגיל נוער, שני שחקנים שהצטרפו לסגל של הבוגרים, ישר מנערים א', שני שחקני עתיד, שאני מקווה מאוד שנתחיל לחזות בהם במהלך העונה הקרובה, אבל היתרון הגדול שמצד אחד הם מתאמנים עם הקבוצה הבוגרת, ומצד שני הם יכולים לשחק עם קבוצת הנוער בשבתות.
ננצל את השיח הזה על השחקנים הצעירים כדי לעבור אולי לנושא השני שלנו, בעצם שזה מחלקת הנוער. אני רואה כמחלקת הנוער לפחות במועדון בסדר גודל של מכבי נתניה ככלי מאוד מאוד חשוב להתפתחות המועדון או לתחזוק הקבוצה. ספר לנו קצת מה צפוי מבחינת המבנה של מחלקת הנוער או בעלי התפקידים הרלוונטיים.
במחלקת הנוער מתפתחת משנה לשנה, ולמרות שחלק מהשחקנים משלמים מיסים, באופן עקרוני זה עסק גירעוני. כל שנה מכבי נתניה משקיעה בין מיליון לשני מיליון שקל מעבר לכספים האחרים שהיא מקבלת, גם מהשחקנים וגם מגורמים אחרים בספורט הישראלי, כי אנחנו משוכנעים שאם נצליח לייצר כל שנה שחקן או שניים לקבוצה הבוגרת, אז קודם כל זה ישתלם כלכלית, ובית זה יאפשר לנו לגרום לשחקנים טובים מכל הארץ להגיע למחלקת הנוער שלנו. בראש הצוות המקצועי עומד זוויק זלצר, שהוא על קרבות ותיק בכדורגל הישראלי, שמאוד מאוד שמחתי שהוא הסכים להצטרף אלינו, וזה למעשה העונה השלישית שהוא מתחיל איתנו. הוא התחיל באמצע העונה 17-18, הוא היה 18-19, והשנה הוא מתחיל איתנו. איש הניהול, האדמיניסטרציה, המנהל של המחלקה, זה דרור חסון, שמלווה אותנו גם כן מספר שנים. יש אדם נוסף מבחינה ניהולית, שהוא עוזר לי בעיקר ביצירת מגרשים לעתיד, ומי שיעבור בתקופה הקרובה יראה שכבר אנחנו בונים בשטח הפתוח בין המגרש של הבוגרים למגרש של הנוער חצי מגרש, ואני מקווה מאוד שהעירייה תגמור להקצות לנו קרקע במהלך העונה הקרובה ונבנה מגרש נוסף למחלקת הנוער. אז מי שעוזר לי בכל עוזר למועדון זה יוסי דורון, אז הם האנשים שעומדים למעשה בראש מחלקת הנוער. כל קבוצה, בלי יוצא מן הכלל, יש מאמן ועוזר מאמן. מנהל קבוצה שהשנה יצר לו מהפך בתפיסת עולם של מנהל קבוצה. אין יותר מנהלי קבוצה שהם הורים של ילדים מהקבוצת גיל הזו. זאת אומרת, גם מבין מנהלי הקבוצות בעבר שעבדו אצלנו, הסכמנו שימשיכו אצלנו בתנאי שהם יהיו מנהלי קבוצות של קבוצות אחרות, ועשינו הצרכה בין הורים, וגם כן לא אחד תמורת אחד, אלא בצורה אקראית, וצירפנו אוהדים שהסכימו לבוא לנהל קבוצות. בנוסף יש לנו צוות רפואי של מחלקת הנוער, שהוא לא קשור, מאמן שוערים, שהוא מאמן שוערים שעובד תחת מאמן השוערים של הקבוצה הבוגרת, אבל הוא מאמן שוערים ספציפי של מחלקת הנוער, ומתלווה לקבוצת הנוער במשחקים. מאמן כושר לקבוצת הנוער, מאמן כושר לקבוצות הנערים, ומאמן כושר שלישי לקבוצות הילדים. סשה, שהוא בעל תפקיד אדמיניסטרטיבי בפנימיה באורט, שעוזר לנו מאוד בקשר עם הפנימיה, שהוא מהותי מאוד להביא שחקנים מחוץ, קיבל על עצמו השנה, מעבר להיותו יד ימינו של זאביק זלצר, להיות אחראי על כל קבוצות הטרומים, לאותן קבוצות של שמיניות, שהן טרום קבוצות הילדים, בסך הכל צוות מקצועי מגוון, שאני מקווה מאוד שהשנה מעבר לגמר, לגביע שזכינו עם קבוצת נערים ג' וגביע שהגענו לגמר ולא זכינו עם קבוצת הנוער וחצי גמר שהגענו עם נערים א', אני מקווה מאוד שמעבר להישגים המקצועיים שנשיג עם מחלקת הנוער, נשיג באמת את ההישג המשמעותי, שחקנים נוספים יגיעו מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים.
היה פה רביד גזל באחד הפרקים, ודיבר על זה על התופעה של חריגי גיל. זאת אומרת, יש היום בנוער של נתניה חריגי גיל, ואיך אתה מתייחס לתופעה הזאת?
אישית אני לא חובב התופעה, לכן במכבי נתניה, בכל הקבוצות, בשלוש שנים אנחנו צמצמנו משנה לשנה את כמות חריגי הגיל, לשמחתי גם ההתאחדות חושבת כמוני, ולמעט הקבוצות הקטנות של הילדים הקטנים, ששם לפעמים יש בעיה עם ילדים שלא התפתחו, אין כבר יותר חריגי גיל בקבוצות הנערים. זה נגמר חוקית, זה כבר לא יהיה יותר. עדיין בקבוצת הנוער אפשר, יש יכולת להשאיר חריגי גיל. אנחנו הגדרנו מקצועית שחריג גיל יישאר בקבוצת הנוער, רק במידה והוא נמצא בסגל הקבוצה הבוגרת. אם הוא לא בסגל הקבוצה הבוגרת והמאמנים חושבים שהוא פוטנציאל, הוא לא יישאר בקבוצת הנוער.
זאת אומרת הוא מתאמן עם הבוגרים ובא לשחק בנוער?
נכון, הוא לא תמיד יתאמן עם הבוגרים, כי כשאתה משחק עם קבוצת הנוער, חייב וחלק מהאימונים להיות עם קבוצת הנוער, אחרת זה צנחנים כאלה שמוצנחים למשחק, וזה לא נכון מקצועית ולא חברתית.
קבוצת בת או השאלות, זה משהו שמעניין את מכבי נתניה? כדי לגשר על הפער הזה.
אנחנו מנסים כרגע לטפח קשרים עם מספר קבוצות, עדיין זה לא בעוצמות שראינו בין מכבי תל אביב לביתר תל אביב בשנה הקודמת, אבל יש כבר קבוצה אחת או שניים שאנחנו בקשר יותר טוב, אבל להשאיל אלינו מקבוצות אחרות זה רק במקרים חריגים, ורק בתנאי שאנחנו, יש לנו אופציה לשחקן.
תראה, לי יש לא מעט חברים שהילדים שלהם משחקים כדורגל, חלק במכבי נתניה, חלק בטוברוק, והרבה פעמים גם באים ואומרים לי, בוא נניר, מה, לאן שווה לי לרשום את הילד? אני תמיד אומר מכבי נתניה בתור רועד, קודם כל. אבל בוא תגיד לנו אתה, אם עכשיו מקשיב לנו פה איזשהו אבא שמתלבט, למה להירשם דווקא לבית הספר לכדורגל, או למחלקת הילדים של מכבי נתניה? על פני אפשרויות אחרות, גם בעיר וגם באזור?
מכבי נתניה, בניגוד למקומות אחרים, ואני לא הולך עכשיו לתקוף שום מקום אחר.
לא, חלילה, רק הדברים שטובים בנו.
היא בסופו של תהליך מסגרת שחשובה לילד מעבר לכדורגל עצמו. אני אומר את זה אחרי שיחות עמוקות שיש לי עם מנהלי בית ספר, והיום, בניגוד למה שהיה כשאני הייתי ילד, שחקן כדורגל זה זכות, גם בבית ספר עצמו ולא חובה. זאת אומרת, בעבר, כשרצו לפגוע במישהו לימודית, אז היום הוא שחקן כדורגל. היום שחקני הכדורגל הם המובילים בלא מעט אזורים לימודיים, כי הם הממושמעים ביותר, הם הולכים לישון בזמן, הם לא שותים אלכוהול, הם מבינים הרבה מאוד דברים שאחרים פחות טוב, הם מבינים טוב, ולכן המסגרת הזאת היא מסגרת שבסופו של תהליך תורמת, גם אם אתה לא תהיה שחקן כדורגל, היא תורמת לך בעתיד. כמובן שזה מפסיק להיות חוג איפשהו בכיתה ו'-ז', וזה הופך להיות כבר משהו קצת יותר מקצועי וקשה לשמר, בטח נכון להיום כשאין לנו מספיק מגרשים. אני מקווה מאוד שיהיו לנו מספיק מגרשים, נוכל לפתוח בכל קבוצה גם קבוצת בת, ואז נוכל להרחיב את המסגרת, ששחקנים גם פחות טובים יוכלו לשמור על המסגרת. אבל הערך הנוסף שאנחנו היום נותנים השיתוף פעולה עם הקבוצה הבוגרת, הערכים החברתיים שאנחנו מנסים להקנות, והחינוכיים לילדים מגיל צעיר, הם כאלו שאני חושב שאנחנו בהם עושים עבודה שהיא טובה ממקומות אחרים, בעיקר שאצלנו זה לא ביזנס, וגם ילדים שידם לא משגת, לא בעיה כלכלית תמנע מהם להיות חלק ממועדון מכבי נתניה.
היה אז דיבור בזמנו על חלוקה של מחלקת הנוער למין סוג של סיגמנטים מסוימים. נכון, כמה קבוצות כאלה שיש, שסלובה אמור להיות מעורב לדעתי בקבוצה האחרונה, שהיא אמורה לגשר את אותו פער שדיברנו בין המעבר בין הבוגרים לנוער, בין הנוער לבוגרים, סליחה. זה עדיין קורה הדברים האלה? סלובה מעורב במחלקת הנוער?
קודם כל סלובה מעורב. הוא מעורב גם בחלק מהאימונים, אנחנו מתייעצים איתו. לדוגמה, שחקן זר לא יגיע למחלקת הנוער, אם הוא לא קיבל אוקיי מסלובו וברדה, ולכן שחקן זר שנבחן בשבועיים האחרונים, סיים את הבחינות ואנחנו נביא אחד אחר. זה נכון גם לשחקנים שאנחנו לעתים רוכשים, בגילאי נערים א' או נוער. חשוב לי מאוד ששלושה גורמים מקצועיים שונים ישימו עליהם את היד, שזה לא תהיה גחמה מקרית של מישהו מסוים. ולכן מחלקת הסקאוטינג שלנו, שהיא מגוונת מאוד, אבל מי שמוביל אותה היום זה שלושה אנשים. זה פעם אחת ויקי גלם, שחזר למועדון. זה יוסי טוויל, שמאמן נערים א', אבל יש לו עין טובה וגם יכולת. וזוויק זלצר. וזוויק, מעבר לכל הכישורים האחרים שלו, יש קשרים מצוינים שגורמים ללא מעט שחקנים ממחוזות רחוקים להגיע אלינו. ושלושת הגורמים האלו יחד מגייסים שחקנים ממקומות אחרים. אנחנו משתדלים לעשות את זה רק מגיל נערים ג', למרות שלעיתים יש חריגים, כי אנחנו חושבים שחשוב שילד עד גיל 14-15 ימשיך לגדול בסביבת המגורים ליד הוריו, ויגיע אלינו לפנימייה במידה והוא גר רחוק, או לנסיעות ארוכות רק כשהוא בוגר יותר, ואנחנו משתדלים להביא רק בגילאים היותר בוגרים. אבל סלובו עצמו הוא החותמת הסופית בגילאים מסוימים. בנוסף, גם שי, שמעורב באימוני השרה למאמנים, כי שניהם בסופו של דבר מאמנים בבית ספר למאמנים, וגם סלובו, ולעיתים גם אחרים מהקבוצה הבוגרת, הם מעורבים בחלק מהאימונים של מחלקת הנוער, בגילאים הבוגרים יותר, כדי שהם יוכלו את התביעת עין המקצועית שלהם, וגם לעתים אימונים לדוגמה, להעביר לכלל המאמנים, כדי שנוכל באמת לתת גם את הערך המוסף הזה.
בוא נדבר קצת על המועדון עצמו. שנה הרביעית שלך, אנחנו מתחילים?
כן.
איך המועדון מבחינתך התקדם בארבע שנים האחרונות?
בשלוש שנים האחרונות.
בשלוש שנים האחרונות, פתח השנה הרביעית.
תראו, אין כמו היום הראשון, בסדר? יום ראשון זה C. אז נכון שאנחנו עובדים באיזושהי תוכנית מסוימת שכל פעם מכניסה לנו משאבים נוספים, ואם אנחנו מסתכלים היום ומשווים בין האמצעים שהיו לנו לפני שלוש שנים והאמצעים היום, זה באמת יום ולילה. בכל התחומים ליוצאים מכלל, מהבוגרים דרך מחלקת הנוער. זה גם באנשי המקצוע, גם בתחום הרפואי, וגם בכלל בלוגיסטיקה. ולא רק בזה, אני חושב שאנחנו משנה לשנה, אנחנו מפיקים לקחים, ואנחנו מנסים להתאים את עצמנו, עם המון טעויות אגב. ואנחנו לא מפסיקים לטעות, ואני יכול להבטיח לכם שאנחנו נמשיך לטעות גם בעתיד. וגם דברים שנראים היום מאוד מאוד יפים, יכול להיות שבהמשך ייראו פחות יפים. אין מה לעשות, אנחנו כולנו בני אדם, למרות ש... באתרי האינטרנט ובדפי הפייסבוק השונים לא חושבים שאנחנו בני אדם, חושבים שאנחנו מלאכים, אבל לא, אנחנו טועים ונמשיך לטעות כמו שאמרתי, אבל למרות זאת אנחנו מנסים להפיק לקחים, לא תמיד עומדים בקצב של כל הסקאוטים שנמצאים ביציים ובאינטרנט, וגם לא בקצב של כל המאמנים, אבל אנחנו משתדלים כן להתאים את עצמנו, לא בדיוק לבקשות הקהל, אבל כן לבקשות המאמנים, וכן לאותם הערות מאוד מהותיות שאנחנו מקבלים השכם והרב מאנשי מקצוע נוספים שנמצאים איתנו בקשר והם פחות בחזית.
מה מכבי נתניה למדה מהמקרה של דיה סבא, מהמקרה של אלי מוחמד לא מזמן?
קודם כל ההתחייבות שחשבתי, אמנם נאמרה עם איזה שערת אגב, אבל ששחקנים ימחרו רק בארץ, היא כנראה עדיין מוקדמת, כי אין ביקוש בחול לשחקנים שסיימו את דרכם המקצועית במכבי נתניה, וכן יש שחקנים מסוימים שאחרי מספר שנים הם מסיימים את דרכם המקצועית, גם אם שחקנים מצוינים וגם אם הם יכולים אולי לפרוח עוד, יש איזה פיק מסוים לכל שחקן וצריכים לדעת גם לכבד את בקשותיו וגם את המחשבות שלנו וגם לעתים בעסק שהוא לא כלכלי צריכים לדעת שבמקרים מסוימים גם צריכים למכור שחקן, הלוואי שזה לא יהיה לקבוצה מתחרה לנו בליגת העל, אבל גם אם זה יקרה זה לא מילה גסה, למרות שאני אישית חשבתי שהיא כן. אז זה קודם כל פרק ראשון שלמדנו. פרק שני, ואת זה ראינו שהפקנו במקרה אלי מוחמד, שא' אסור לנו לשים תג מחיר על שחקן, כי זה מאלץ אותנו לפעמים לפעול לא בהתאם ללוח הזמנים שלנו. והדבר השני, שאם רוצים להיפרד משחקן, צריך להיפרד ממנו לפני תחילת האימונים, כדי שהוא לא לאורך כל הדרך ילווה אותנו, וגם אם אנחנו לא מצליחים, ואנחנו יודעים שאנחנו עומדים להיפרד ממנו, אז מראש לא לבנות עליו תוכניות מקצועיות, אלא להביא את המחליף שלו, ובזמננו החופשי, לגרום לו לעבור לאותו מקום שהוא צריך לעבור אליו.
יש איזה משהו ביצירת סביבת עבודה, או שמכבי נתניה היא כבר כזאת, של לגרום לשחקנים בעצם לרצות להישאר פה ולא לעבור למקום אחר באותו ליגה?
תראו, אנחנו צריכים להיות ריאליים. כולנו רוצים להתקדם כלכלית בחיים. ולכל אחד מאיתנו יש איקס שנים. אז נכון שאנחנו מנסים באיזושהי דרך לחתום עם שחקנים לטווח ארוך, ולהראות איזשהו אופק מסוים, ולעיתים לגרום להם שיהיו חלק מהכרטיס שלהם, ואז יש להם אינטרס אולי להחזיק עוד שנה או שנתיים, ואז באמת כן לנסות להימחר לחול, אבל בצורה טבעית, כמו שאנחנו כל שנה נגייס שחקנים, אז אנחנו צריכים להבין שיש עוד מקומות שמשחקים בהם כדורגל, חוץ ממכבי נתניה, ויש מקומות נוספים ששחקנים אחרים רוצים לשחק בהם. לעתים כשאני קורא מה שאוהדים, ואני קורא, היום אמנם הרבה פחות, אבל מה האוהדים כותבים, אז לתחושתי, יש איזו הרגשה אצל האוהד הממוצע שאין שחקן בארץ, לעתים גם בעולם, שמכבי נתניה זה לא פסגת חלומותיו. ולכן זה לא ככה, צר לי לאכזב אתכם, יש עוד כמה מקומות, זה פעם אחת. פעם שנייה שסגל קבוצה הוא 25 שחקנים, וברגע שאתה מגייס שחקן מסוים, אז אתה לא גייסת אותו כדי שבהזדמנות הראשונה אתה תשתמש בו כמונופול, אלא גייסת אותו כדי שהוא ישחק בקבוצה.
אני יודע שהרבה דובר על זה, ואני יודע שאתה גם נורא שקוף בעניינים האלה, אבל כל הכסף שנכנס מדיה ומעלי, הוא מוקצה לשחקנים, או שהוא מוקצה ללוגיסטיקה או מתקנים במועדון? איך זה עובד?
תראו, בסוף, 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 יש חשבון בנק אחד שמנוהל, והחשבון בנק הזה הוא בפלוס, ואם הוא לא בפלוס, אז אני דואג שהוא יהיה בפלוס, וזה בערך מה שאני עושה כמעט כל חודש, כי הוא אף פעם טבעית לא בפלוס. אז לאותו חשבון בנק נכנס הכסף במחירת דיה סבא, וייכנס הכסף, אני אומר בעתיד, כי עדיין לא קיבלנו שקל, אמנם צ'קים, אבל לא קיבלנו שקל, במחירת אלי מוחמד, וכשמכניסים את כל הכסף הזה, שנכנס מאלי מוחמד ומדיה סבא, אז מכבי נתניה יצרה עד היום קרוב ל-15 מיליון שקל גירעון. זה לא משנה כרגע אם זה משחקנים, מקניית שחקנים, ממשכורות לשחקנים, מסחירות האצטדיון, או ממשכורות לאנשי מקצוע שעובדים איתנו. שלוקחים את כל ההכנסות, מכרטיסים ומנויים ומעירייה, מהכל, ומדיה סבא ומעלי מוחמד. ואת כל הכסף שהוצאנו, אז התזרים הוא שלילי, והוא קרוב ל-15 מיליון שקל. אז בסך הכל, בשלוש שנים האלה, מכבי נתניה נזקקה ל-15 מיליון שקל, שהגיעו מחשבון אחד בלבד. ואגב, זה לא לשם כיוונתי כשהגעתי. ההפך, התחייבתי על 10 מיליון שקל בחמש שנים. ואנחנו בקרוב ל-15 מיליון בשלוש שנים. וזה הליך טבעי, אבל מכיוון שזה פחות טבעי לי, אז אנחנו כל הזמן מנסים לחפש מקורות, כדי שמצד אחד נוכל להתקדם מקצועית, ומצד שני נגרום לזה שאני אוכל להמשיך לייצר כסף במקומות אחרים, כדי שאני אוכל גם לשלם על ה... בקבוק בירה שניר הזמין אותי לטובת האירוח הזה.
קודם כל, הבירה זה עליי בכיף, אבל אתה יודע, שוב, אתה הזכרת כאן משהו כאילו כבדרך אגב, 15 מיליון שקלים שמגיעים מהכיס האישי שלך, יש לך ילדים, יש לך נכדים, עגלות של תינוקות ביציע.
לא צהובות.
יש לך דברים אחרים להוציא עליהם את הכסף הזה, ואתה מגיע מתוך רגש, ואני אומר את זה בנימה מאוד אישית, לא שאנחנו תוכנית מיטה מכבי נתניה, אני אומר את זה בתור ניר רוזנטל. אתה מגיע בתור אוהד, ואתה משקיע את הכסף כי אתה אוהד, לפני הכל, ואתה עדיין שומע אנשים שאומרים, אייל עשה אקזיט, אייל מכניס כסף, אייל מסיים בסוף בפלוס. איך אתה מתמודד עם זה? כלומר, אתה הרי כן קורא הכל ונחשף להכל, ואתה אדם רגיש. איך אתה מתמודד עם זה ביום יום, ואתה בא ליציע ורואה את אותם פרצופים של האנשים שאומרים לך שלום ביציע?
אז קודם כל, למרות שזה לא בדיוק, זה חלקית תשובה. אז אני עוד איכשהו מתמודד, הבעיה היא לא אני, אלא בני משפחתי, להם יותר קשה, במיוחד שחינכתי אותם לדרך מסוימת, גם לדרך ארץ וגם להסתפקות במה שאוהדים לדוגמה לא מסתפקים, ביום יום שלהם. וזה לא פשוט כשאתה אומר לא בבית ורואים שאתה במקומות אחרים מוציא. זה לא פשוט שבמשך תקופה ארוכה הדרך שהחזרתי לאזורים שעזרו לי כל חיי הייתה באזורים שידעו, זה גם יכולתי לשמור על צינת הפרט וגם מעולם לא גידפו אותי על זה. ולא קראו לי קמצן על זה שחסכתי אולי 25 אלף דולר או 50 אלף דולר, כי מנטו אנחנו עוברים לעלות, סכומים שמעט מאוד אנשים יכולים לחסוך גם ב-10 שנים. אז זה לא נוח. אמת, זה לא נוח, אבל אני עוד איכשהו יכול לחיות עם זה, בני משפחתי פחות חיים עם זה. זה פעם אחת. פעם שנייה, הפקתי איזשהו לקח. אירוע חן עזרא מבחינתי זה אירוע מכונן, ובאמת אחרי הפעם השלישית שניסיתי להסביר לאוהדים את מהות ההחלטה וזה לא גרם להם להבין, הבנתי שהנוכחות שלי והשיח האינטימי מאוד שלי עם חלק מהאוהדים גם בפרטי וגם דרך דף הפייסבוק כנראה שהוא לא תורם למה שחשבתי שהוא יתרום, ואני מנסה היום להתרחק בין השאר כדי לקרוא פחות ולהשיב פחות ולנהל דיאלוגים כאלה, והגעתי למסקנה שהם לא מוסיפים לא לצד שמנהל איתי את הדיאלוג ולא לי ולא למשפחתי, אז אני באיזשהו מקום מנסה גם למעט שם ולהוריד את האש. לומר שזה יפתור את הבעיה, זה לא יפתור את הבעיה, אבל זה טבעו של עולם. אני יודע ש אני לא יוכל להמשיך לאורך זמן עם עונות מלפפונים כמו העונות שחוויתי, 4 עונות כאלה, גם העונה הזאת. מי שיכנס להיסטוריה של האינטרנט יראה פוסטים לא סימפטיים של אנשים שלא היה להם סבלנות, חלקם פוגענים, ולא יעזור שום דבר, גם אם אני לא רואה אז רואים את זה אחרים. אני לא יכול לחנך את כל העולם, אני לא חושב שהאמירה שלי כאן תפתור את הבעיה, אבל אנשים צריכים להבין שחופש הביטוי זה לא חופש השיסוי. אנשים צריכים להיות מאוד מאוד זהירים במה שהם כותבים, גם כשהם מבקרים מהלכים, כי לבקר זה לגיטימי, לפגוע באנשים זה פחות, ובסופו של תהליך הפגיעה הזאת לא מוסיפה לאף אחד שום דבר, בעיקר לאלה שמכירים קצת את הדת היהודית, לשון הרע, יש לה פירוש מאוד מאוד נרחב, וחלק ממה שאנשים עושים זה לשון הרע.
גרוע, משפחו דמים.
לגמרי.
תראה, אם כבר נכנסנו לזה, אפשר גם להגיד את זה בעצם, בעיתות משבר, לא רק בכדורגל, גם כאן במדינת ישראל, כשרע לנו אנחנו מתחברים, וכשהכל בסדר, כשאדם שבע, אז הכל טוב. ואתה בעצם הפכת את מכבי נתניה בשלוש שנים האחרונות למקום שמשדר יציבות, שמשדר רוגע, שמשדר הכל בסדר, והרבה ברחו, גם נותני חסות, גם תורמים. כלומר, איפה אתה יכול בעצם, אתה רוצה כאן הרי ללכת על איזשהו קו מאוד מאוד דק, אתה לא רוצה לשדר נזקקות, אבל אתה גם לא רוצה לשדר שיותר מדי טוב, איפה אתה יכול למצוא בעצם את העמק השווה, את ה... לא יודע, את דרך המלך הזאת, שעדיין אנשים יבואו ויצטרפו, ויתנו יד ויעזרו לך כלכלית, כדי שאתה לא תהיה בעצם לבד תחת המעמסה הזאת.
אם היה לי את הידע לעשות את זה, הייתי עושה את זה. אני לא מצליח, זה כישלון נחרץ שלי מהרגע הראשון. מהרגע שבחרתי להרחיק את חדר ההלבשה ואת קבלת ההחלטות מאותם אנשים שחלקם סייע או חלקם רוצים לסייע היום, איבדנו הכנסות לא מבוטלות. אם בתקופות הקשות ביותר, קובי בלדב הצליח לגייס כל שנה בין 3-4 מיליון שקלים מאוהדים, אנחנו בשנה האחרונה גייסנו, כולל ספונסרים חיצוניים שלא היו עד היום במכבי נתניה, בערך חצי מזה. זאת אומרת, אנחנו ירדנו דרמטית באיכות הכלכלית שספונסרים מגיעים למכבי נתניה. לא מעט אנשים שמציגים את עצמם כאוהדי מכבי נתניה והם בעלי יכולת כלכלית, או הורידו בצורה דרמטית, או ניתקו איתנו מגע. מכיוון שאני לא יודע לבקש, אין לי תגן הזה לבקש, אין לי לזה פתרון. אבל אני יודע שאם לא יקרה מהלך דרמטי, שיחזרו אותם אוהדים בעלי ממון בכל הרמות, כי אני מוכרח לומר לכם שבינינו, בינינו ביציע, יש מאות אוהדים שהם בעלי יכולות, שאם היה קשה היום, הם היו מכניסים יד לכיס ותורמים. אגב, יש כאלה שגם עושים את זה. לא מדבר על מאות אלפים ומיליונים. עשרות אלפים. כפרסום לבתי העסק שלהם, כקניית מנויים ביציע היהלום, בכל מיני דרכים. יש כאלה שעושים את זה, אבל הם מתי מעט. ובסך הכל, אנשים נהנים מזה שאני לא מקטר, ואני לא באיזשהו מקום משדר מצוקה, אבל זה לא יכול להימשך לאורך זמן, כי אני לא אוליגרך, ואני גם לא מגדיר את עצמי כאדם עשיר. זה נכון שהצלחתי באיזשהו מקום לייצר לעצמי מעט יותר מאשר אנשים רגילים, או בעלי שכר רגיל, אבל יש גם גבולות, ואם אנחנו נרצה להמשיך, בטח עם תקציב כמו של השנה האחרונה, ולא למכור שחקנים בצורה שיטתית, אנחנו נהיה חייבים מצד אחד למלא את היציעים, שזה בפני עצמו הכנסה, ומצד שני לגרום לאוהדים בעלי ממון לסייע למועדון.
דיברת באמת על למלא את היציעים. היה בזמנו, לא יודע, שם של איתמר צ'יזיק עלה כמה פעמים. קורה משהו בגזרה הזאת?
תראה, איתמר הציע את עצמו. איתמר עשה בחיפה מהלך מדהים, אבל המהלך שאיתמר עשה בחיפה לא מתאים למכבי נתניה, כי הוא מהלך שבסופו של דבר אומנם מילת היציעים, אבל עלה יותר מההכנסות. במכבי חיפה יש מערכת היסעים, שחוץ מאשר למערך החירום של צהל, אין מערכת היסעים כזו. מערכת היסעים כזו עולה בערך כמו יותר מהמנוי עצמו, ועוד הרבה מאוד מהלכים אחרים. מה שמכבי תל אביב ומכבי חיפה משקיעות, לדוגמה, במחלקות הנוער או באוהדים, קבוצה כמו מכבי נתניה לא יכולה להשקיע. זה עשרות מיליונים, זה לא משהו שהוא בכלל רלוונטי. אבל כן, קרתה תופעה מדהימה, בעונה הראשונה הפתענו את עצמנו בכמות הקהל שהגיע. בעונה השנייה כנל, במחזור ה-11, העשירי וה-11, בעונה השנייה, ב-17-18, במחזור העשירי הרחנו את הפועל חיפה, הגיעו 8,500 אוהדים נתניאתים, זה המספר 2 בכמות האוהדים הנתניאתים מאז שרכשתי את המועדון, והגיעו 2,500 מהפועל חיפה, זאת אומרת היו מעל 11,000 צופים, זה המון. מחזור לאחר מכן, שבוע לפני המשחק, מכרנו את כל הכרטיסים. כשמכבי חיפה קיבלה פחות מ-2,000 כרטיסים, ומכבי נתניה מילאה את כל שארית האצטדיון שבוע לפני המשחק. וזה היה במחזור ה-11, שנה 17-18. מאז היו לנו לא מעט פיקים, ועשינו לא מעט דברים טובים, למעט חצי הגמר, וגמר הגביע, שבאמת מכרנו, יכלנו למכור כל כמות, לא הגיע קהל. אז
אבל יש פה איזה משהו שהסקתם ממנו, משהו שבודדתם את המשחקים האלה כדי להבין מה היה שם? כמו שאתה אומר, משחקים באמצע עונה.
היה שם איזשהו, יכול מאוד להיות איזשהו חלום מסוים, שכאילו, זאת אומרת, מי באמת בירה עמיקתה לאיגרא דרמה, ואנחנו פתאום במחזור 11 של העונה הראשונה שלנו, אנחנו כבר מתמודדים בצמרת, למרות שהיינו רחוקים לא מעט נקודות מהמקום הראשון.
קראו לזה אז משחק העונה, נראה לי זה, נגד הפועל חיפה. אני אומר במרכאות,
אנחנו אבל קראנו לזה, אבל הפועל חיפה הייתה מקום ראשון, ואנחנו היינו מקום רביעי. זאת אומרת, זה היה, והיינו רחוקים מהם לא במרחק די ניכר. אבל בלי שום קשר, לא שינה, גם כשהיינו במקום השני והשלישי בעונה שעברה, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. ההפך, בשנה שעברה ירדנו, אז יש כאלה שאומרים שבגלל שהליגה הייתה משעממת, אז גם לא הגיע קהל חוץ, וגם לא הגיע קהל שלנו. רק כדי לסבר את האוזן, ירדנו בקרוב ל2 מיליון שקל בהכנסות מקהל בעונה שעברה. אז אפשר לחפש תירוצים שעברנו מהמערבי למזרחי וכו' וכו'. זה מצד אחד. מצד שני, אני גם ריאלי. אז אני לא מאלה שחשבתי שנמכור בשבוע שבועיים הראשונים, או גם אחרי החתמת רועי קהת ואלמוג כהן משחקנים אחרים, 6,000 מנויים, אבל בשבוע שעבר, או ביום, יותר נכון, ביום שישי האחרון, שברנו את שיא המנויים. ושיא המנויים שלנו, נכון, לעונת 18-19, היה 3,715. אתמול עברנו את ה-3,800. כשאני כל הזמן משווה את זה לעונות קודמות, אז אני יכול להיות אופטימי שנגיע ל-5,000 מנויים. אני
יכול להיות ביחס לנקודת זמן הזאת.
ביחס לנקודת זמן הזו. כי בנקודת זמן הזו, לפני שנה, היינו באלף וקצת פחות מהשיא שלנו בעונה שעברה, ולכן אני יוצא מתוך הנחה, כי יש גידול טבעי השנה, שאנחנו נוכל למכור 1,200 ואולי יותר, ונחצות את ה-5,000. אני אישית מקווה ל-5,500 ויותר, אבל גם ה-5,000 זה יהיה איזה נקודה מאוד מכובדת. אגב, מבחינה שיווקית אני רוצה למכור מעל 5,500, כדי לייצר לחץ במזרחי, לחץ מוכר. וזה היה היתרון שלנו לפני שנתיים. הלחץ הזה, שנגמרים הכרטיסים בצד הצפוני, גרם לזה שתוך יום יומיים באינטרנט מכרנו כל פעם גם את A6 וגם את החלק העליון של הגוש, וזה יצר אפילו לחץ גם במקומות עם ההושבה שהיה לנו, ואנשים עברו ממקום למקום, והיה צפיפות, וצפיפות מוכרת. ואני מקווה מאוד שנגיע כדי לייצר צפיפות במזרחי, ואם ייצר צפיפות, אז אנחנו גם נמכור, ואז אם נמכור, נפתח גם את המערבי. אבל שוב, זה תהליך, אנחנו נמצאים היום ב-3,800 פלוס, כי אתמול חצינו את ה-3,800, אני מאוד מקווה שנחצה את ה-5,000, ואם נעבור את ה-5,500, מפה אני אגלה לכם סקופ. אלמוג, בין השאר, כי הוא מאוד מאוד מעורב בכל מה שקורה ומאוד מאוד חשוב לו, יתערב עם ניב שיהיה יותר מ-5,500 מנויים, ואם יהיה יותר מ-5,500 אלמוג מרוויח, ואם יהיה פחות הוא מפסיד, והוא מפסיד הרבה. הרבה. כשאני אומר הרבה, הוא מפסיד הרבה מאוד.
תן סכום, מה זה הרבה?
הרבה מאוד. הרבה יותר ממה שעוד ממוצע קונה מנויים כל חייו.
תראה, אני חושב אגב שזה גם קשור במה שאמרתי קודם לגבי סובה. בעונות שבהן אנחנו מתמודדים על ירידה, הרבה יותר קהל מגיע מאשר בעונה שבה אנחנו 25 הפרש ממקום ראשון, ואין שום סכנה שנרד, וגם פלייאוף עליון די הבטחנו. כלומר, רוב האוהדים, אני מרשה לעצמי פה לתפוח על השכם של מי שיושב כאן, רובנו נגיע לכל המשחקים בכל מקרה. אבל יש הרבה מאוד אוהדים של מכבי נתניה שמגיעים למשחק, אם זה משחק ירידה, אם זה חצי גמר, אם זה גמר. מה מבחינתך, איך שוברים את זה, את העניין ההישגיות הזה?
אני אוסיף עוד שנייה, גם נראה לי שיש פה גם עניין, קורלציה מסוימת לעניין האטרקטיביות, זאת אומרת, גם בעונה הזאת שזה, היינו באמת ההצגה הכי טובה בעיר.
אז עוד פעם, יש פה תרבות שהיא לא קיימת בישראל, אגב, היא קיימת במספר קהלים בישראל, עוד לא בנתניה, עם זה שאנחנו כל הזמן שרים לעצמנו שאנחנו הקהל הטוב ביותר, אבל אנחנו צריכים להיות ריאליים, יש קהלים שמבחינת הגעה למגרש, איכות אנחנו הטובים ביותר באיכות האישית שלנו, כל אחד מאיתנו הטוב ביותר, אבל בכמויות יש קהלים שאנחנו יכולים ללמוד מהם.
איפה נתניה מדורגת בליגה?
השנה אגב, הפתענו את עצמנו, זכינו, יש טבלה כזו שנקראת טבלת הריינטינג, בזכותה אנחנו מקבלים גם, זה מגדיל את התקציב, את הקצוות שאנחנו מקבלים מהמנהלת, אנחנו השנה עברנו את הפועל תל אביב, זאת אומרת שזה מפתיע. אני אומר לכם עוד פעמים כל...
באיזו קטגוריה עברנו אותם?
בקטגוריית הרייטינג.
בטלוויזיה?
כן. זאת אומרת, יותר מצלמות, זה לפי כמות המצלמות שמצלמות אותך. אז בואי, זה מסובך, לא ניכנס לזה. וזה אומר שמכבי נתניה נחשבת בקבוצות הגדולות, היום יש שש קבוצות גדולות, ושמונה שנחשבות קטנות, יש היום מאבק בין הגדולות לקטנות, אגב, גם בתקציבים, גם דברים אחרים. רק כדי לסבר את האוזן, כל קבוצה גדולה שולחת נציג להנהלת המנהלת, ורק נציגים מהקבוצות הקטנות נמצאים בהנהלת המנהלת. יש הטבות כתוצאה מזה, אנחנו נחשבים היום לקבוצה גדולה, וברייטינג אנחנו הקבוצה החמישית, ובכמות הקהל, אנחנו, אם אנחנו מסתכלים ריאלית, אנחנו רק 60 היום. כי גם ביתר ירושלים וגם מכבי חיפה והפועל באר שבע, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, מגיעים למשחקים שלהם יותר קהל מאשר למכבי נתניה. כי יש פה פעם אחת בעיה, כולם יגידו, אז קהל סובל 30 שנה, בסדר, שמעתי את זה, הבנתי, הכל בסדר, אבל אני יכול להגיד לכם שגם הקהל הסובל הזה, לפני 20 שנה, כשהוא סבל מאוד, מילא את הקופסה עוד לפני השיפוצים בה, שהיו בה 8,000 ו-9,000 ויותר, כשכרטיסים עלו כמו שהם עולים היום, זאת אומרת גם לא הייתה בעיית מחיר, אנשים שוכחים, היום המחירים יותר זולים, מאשר היו לפני 20 שנה בכרטיס למשחק, אז שילמנו 80 שקל מבוגר, וכרטיסי הילד נגמרו עוד לפני שהם התחילו, ולא נדבר על הספסרות, אז למרות שהמחירים היום הם יותר אטרקטיביים, והמנויים היום הם יותר זולים, ואיכות המגרש, האצטדיון, אז תמיד יש את התירוץ שסבלנו 30 שנה, ובטלוויזיה יש היום, הכל,
והשבת, לא יכול להתווכח. ויום חול, וחיילים,
אני לא יכול
וילדים.
להתווכח. יש היום אחד שעושה את זה טוב ממני, בפייסבוק, כל פעם כשמישהו כותב משהו, אז הוא עושה את זה יפה מאוד, אני לא רוצה לתת לו קומפלימנט עם יתר, אבל זה המצב. אז יש לנו פה פעם אחת בעיה תרבותית, פעם שנייה אנחנו באמת, 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 עוד לא מתמודדים כנראה על משהו שיגרום, והדבר השלישי, זה שמכבי תל אביב הייתה פה בשלוש שנים האחרונות, בשלוש שנים כל כך טובות שלנו, לא הוסיף לנו, אבל אני כן חושב, שנעשה איזה מהלך, אתה מרגיש שיש קהל חדש, קהל של נשים, קהל של משפחות, קהל של ילדים, יש אותו, יש אותו, ופה זה יש, אני אשמח מאוד שהבת שלי שמגיעה איתי לכל משחק, ו-12 שעות לפני שהיא ילדה, אגב, היא הייתה במשחק נגד הפועל חדרה, הראשון בפלייאוף העליון בשנה שעברה.
אחד מבין ה-50 שהיו שנה שעברה.
כן, בערך, והם היו גם ברצף, בוא נאמר, מהמשחק, מהניצחון 3-2. עם השערים של איקה. מהמשחק הזה היא הגיעה לחדר לידה, והיא גם הגיעה עם העולל לגמר הגביע, כשהוא היה בן שבועיים, אז במשחק האחרון ראיתי שבשלב מסוים היא מתרחקת ממני, אני שואלת למה את מתרחקת? היא אומרת, אני לא רוצה שהוא ישמע את חלק מהשירים. אז זה היה בשביל להקצין את זה, אבל כן, אני מוכרח לומר לך, לכולנו, שאנחנו בסוף בסוף בסוף, אם רוצים לקרב קהלים אחרים, יש דברים מסוימים שאנחנו יכולים לעשות אותם בלב, עם כל הכעס, ואני זוכר היטב, בעונת 12-13, העונה של הירידה, שמעשה זו הייתה העונה הראשונה באצטדיון היהלום, וישבנו במזרחי, והיו משחקים ש... וכבר הייתי מוכר מעט, כי סייעתי במחלקת הנוער, וגם בזמנו עשו לי איזה אאוטינג באחד, באימון הפתיחה, כשהרגשתי שאני רוצה לקלל, עזזתי הצידה, וקיללתי לבד, כשרק אני שמעתי את הקללה, וחזרתי חזרה למרכז הבמה.
שם הכרנו, באחת הקללות.
נכון, נכון.
נכון, לקלל בצד?
נכון, זה נכון.
כן.
אבל זה מסוג הדברים שאם אנחנו רוצים באמת לחבר קהלים חדשים, אנחנו צריכים בחלק מהמקרים להתנהל אחרת, למרות שבסוף אנחנו כולנו מגיעים ויש פה רגשות ויש פה התפרצות רגשות וצריכים להבין גם את ההתפרצויות, ומי כמוני יודע, כל עוד באמת אין פה איזושהי פגיעה אחד בשני.
יש פרויקטים של מכבי נתניה, כמו שאמרת בעצם, דיברת על להגדיל את הבסיס שנקרא של האוהדים, יש פרויקטים שמכבי נתניה עושה היום בנושא הזה? מבחינת קהילה?
יש פרויקטים בקהילה, אין שבוע שהשחקנים, וגם ניר מכיר את זה מהתקופה שהוא התעסק בזה, אין שבוע שהשחקנים לא נמצאים בקהילה. מעבר לזה...
מה זה אומר, בתי ספר?
זה מתנסים וזה בתי ספר, אבל מהשנה, לסיכום ממחלקת החינוך של העירייה, פעם בשבוע יגיע צוות שכולל מאמן ושחקנים לבית ספר ויעביר שיעור לדוגמה. שזה נושא מאוד מהותי, זה גם יכניס את המרכזיות של מכבי נתניה בעיר, זה אחד. שתיים, אני לא רוצה להוציא את זה לאור עוד, אבל החבר'ה מהאוהדים שארגנו, והשנה הייתה הצלחה מסחררת, שילד בו יש משחק.
בוא נרחיב על זה אפילו, שווה לתת לזה פידבק, כי זה צעד זה, מדהים.
אבל אני משאיר להם להוציא לאור, הם החליטו למנף את הסיטואציה לפרויקט חינוכי מדהים, והבטחתי כל עזרה שהמועדון יוכל לעזור להם, כי אני חושב שכשאוהדים עושים את זה, זה סדרי גודל יותר טוב מאשר המועדון עושה את זה, וזה באמת הערך המוסף שלנו כמועדון, שלנו כאוהדים, פה אנחנו באמת פורצי דרך בלא מעט מקומות, ואנחנו באמת פורצי דרך. אז כל פעילות שיכולה להיות בעזרת המועדון, עם הצטרפות פעילה של אוהדים, עם הובלה של אוהדים, אנחנו יחד, ואני ברמה האישית, גם אם זה לא יהיה דרך מכבי נתניה, אשמח לעשות את זה, כי זה החלק הקטן שלנו, במקרו הזה שאנחנו חיים בו, המטורף הזה, המזרח התיכון הזה, הלבנט הזה, אם אנחנו נוכל להשפיע על ילד אחד, אז עשינו המון. ואני מוכרח להגיד לכם מהחוויה האישית שלי, שיש בנתניה לא מעט אזורים שזקוקים לנו.
מדהים, האמת שזה גם היה שנים קרקע פוריה לשחקני כדורגל מעולים במכבי נתניה.
נכון, אבל היום העולם השתנה, ואנשים משחקים פחות ברחובות ויותר באינטרנט, וגם אנשים שהמצב הסוציו-אקונומי שלהם הוא פחות טוב, הם תמיד יחזיקו את המכשיר פלאפון היוקרתי ביותר, ושם הם יכולים להשיג את השווה ערך למה שקרה ברחובות, וזה אגב אחת הסיבות שהיום אנחנו רואים יותר ויותר שחקנים מהמגזר, כי שם עדיין משחקים ברחובות, ומשכונות המצוקה.
בוא תרחיב טיפה על הילד בו יש משחק, אני האמת שהייתי שמח לתת לזה במה, כי אני חושב שזה היה דבר אדיר.
ההגינות אומרת שאתם צריכים להרחיב על זה, אבל...
מהצד שלך?
מהצד שלי, זה פרויקט שאוהדים הרימו שנה שעברה, אחרי אירוע אשדוד, שבו שילמנו קנס לא מבוטל, אחרי שנזרקו שם רימוני עשן, ואוהדים החליטו לפצות על הנזק שנגרם למועדון, על ידי תרומת מנויים, שלמעשה זה הגדיל את ההכנסה של המועדון, מצד שני זה גם הכניס אוהדים. השנה המבצע הזה חצה כבר את גבול ה-160, זה כי בשני מקורות תרמו פעם אחת בפייבוקס, פעם אחת בפייבוקס, ושם תרמו מעל 100 מנויים, פעם שנייה דרך חנות האוהדים תרמו וממשיכים לתרום, ולכן עברנו כבר את ה-160 מנויים. 160 מנויים זה 80,000 שקל שהגיע מאוהדים וממשיכים לתרום, וזה אומר שיותר מ-160 ילדים שלא יכלו לרכוש מנוי או כרטיס יגיעו כל משחק למשחקי מכבי נתניה.
מאיפה הילדים האלה?
אנחנו מחלקים את זה דרך פעילות שאנחנו מקיימים, פעילות שטח שאנחנו מקיימים פעמיים, פעם אחת במתנסים באזורים יותר בעייתיים, ששם מגיעים בצורה מאורגנת בהתאם לכמות שאנחנו מפנים. פעם שנייה אוכלוסייה בסיכון, שאנחנו בקשר עם גורמים שמעבירים, וגם כן שוב הם מגיעים בצורה מאורגנת. ופעם שלישית יש לנו איתור נקודתי על סמך פניות שמגיעות אלינו כל הזמן. ואני אומר פה את מה שאמרתי לאורך כל הדרך. אין סיטואציה שאוהד מכבי נתניה שידו לא משגת, שהוא רוצה להגיע למשחק, שהוא לא יגיע למשחק. וגם לא משנה מה הגיל שלו. אם הוא ידו לא משגת, ידה לא משגת, הוא יגיע למשחק, ואנחנו נדאג שהוא ייכנס. כי מצב סוציו-אקונומי או מצב כלכלי לא יגרום לאוהד מכבי נתניה לא להגיע למשחקים.
אוקיי. Okay. כאן המקום לציין, אור קטנשטיין, האוהד שיזם את, את הפרויקט, באמת כל הכבוד, יוזמה מבורכת.
שפו באמת לכל העוסקים במלאכה. אוכלוסייה אחרת שבאמת היינו רוצים להגדיל, דיברת על זה בנגיעה, זה נשים, יש איזה פעילויות בנושא הזה? חוץ מהבת שלך?
לא, היא לא חלק מהפעילות, אגב יש שלוש כאלה שמגיעות למשחק, אבל היא...
אז אתה עושה עבודה יפה ב...
כן, בתחום הנשים, מאוד. תראה, אז הכל התחיל מגיסה שלי, שבעבר אנשים, חלק יודעים את זה, אבל שהייתה, היא הראשונה במשפחה שנכנסה לדף הפייסבוק של האוהדים, והכניסה הראשונה שלי היה דרכה, אז בהתחלה היא הייתה שם, אחר כך אני הרשיתי לעצמי מפעם לפעם לכתוב בשם הקוד שלה, שזה, היא אמיתית לחלוטין, היא מגיעה גם למשחקים, ואחר כך...
אני לא הכרתי.
אני אומרת, רואה, יש כאלה שהכירו, היום זה שם קוד, מכירים את זה.
אילנה קליין זה בעצם היה כמו אשרף מרואן, אתה יודע, זה שם ככה...
אז אני אשם מול אילנה קליין, יפה.
בטח, לכאורה.
לכאורה זה שם, היא גם מגיעה למשחקים. אבל ככה זה התחיל, זה הצד הנשי שהתחיל. עכשיו אם רוצים לראות בדף, בוואטסאפ שלי, יש כל הנשים בחיי מופיעות שם, גם אילנה אגב היא אחת מאלה שמצולמות שם. תראו, לשמחתי הרבה לפני שנה בערך, קבוצת אוהדות הקימה ארגון אוהדות, שזה גם חידוש מרענן של מכבי נתניה, וזה גורם ליותר ויותר נשים, זה אפילו שינה משהו בתפיסת העולם שלי, שעד היום בחינות מלאה אני לא לגמרי שלם איתה, כי אני טענתי לכל אורך הדרך, שלא צריך לעשות אפליה מגדרית. מצד שני, בסופו של תהליך, אם אנחנו רוצים באיזשהו מקום לחזק קהלים, אז במשך תקופה אנחנו חייבים, ככה עושים בכל מקום, ככה עשינו, לכן אני אמרתי את מה שאמרתי כרגע לגבי אוכלוסיות מסוימות, אני אומר את זה גם לגבי נשים, כי כשיהיו הרבה נשים ביציע, זה ימתן את כולנו. לא יעזור כלום, כשאישה יושבת לידך ומעודדת, שרים שירים אחרים, מתנהגים בצורה אחרת, גם כשהילדים שלנו איתנו, אנחנו מתנהגים אחרת. ולכן, ככל שיהיו יותר משפחות ויותר נשים, ויותר בוגרים ויותר ילדים, אנחנו נשנה את ההתנהגות ונזמין עוד אחרים.
מה תוכנית החומש של מכבי נתניה? מה היעדים, טווח קצר, טווח ארוך? איך זה הולך באסטרטגיה אצלכם?
תוכנית החומש שלי מסתיימת בעוד שתי עונות. שם הגדרתי הגדרות שחלקם מחייבות, לא בטוח שאני אוכל לעמוד בכולם. עדיין לא בנינו תוכנית חומש נוספת, כי אני צריך להיות כנה לחלוטין. אני... אחרי ארבע עונות מלפפונים שעברתי, ועוד מספר אירועים שעברתי במהלך העונות, פלוס השינויים ביום יום שלי, לא בטוח שאיך שאנחנו מתנהלים היום, גם מבחינה ניהולית, וגם מבחינת הרכב השליטה, נוכל לאורך זמן, לא בטוח שאני יוכל להמשיך בדרך הזאתי, או אני בטוח שאני לא יוכל להמשיך בדרך הזאתי, כתפיסת עולם, כי כשהגעתי למכבי נתניה לפני 3 שנים, הגעתי בהתחלה כדי למלא פער מסוים, ואמרתי, חבר'ה, אוהדים, בואו תצטרפו. אתם הרי אלה שרציתם, לא רק בואו תצטרפו, אני שומר לכם את זה במשמורת, ברגע שאתם מספיק חזקים, קחו את זה שלכם. אמרתי את זה, אני אומר את זה גם עכשיו, אז אני לא בטוח שאוהדים, כאוהדים בדידים, יעשו את זה, אבל יש מספיק בעלי און במכבי, באוהדי מכבי נתניה, שהם צריכים לעשות חישוב מחדש, כי לא לעולם חוסן, ולא תמיד אני יוכל לתת לרגש שלי להשתלט על הרציו, ואני צריך להיות מספיק ריאלי. לכן, מעבר לחמש, התוכנית חומש שהתחלנו לפני 3 שנים, אני לא בטוח לחלוטין איך תיראה תוכנית החומש הבאה.
קצת משדר יציבות, לא?
יציבות לחלוטין 5 שנים, מעבר לזה צריכים לקבל החלטות, כי אני אישית, אני אומר את זה, אני יודע שזה כותרת, ואני יודע שחלק מהאנשים לא יאהבו, אבל יש גבול ליכולת הכלכלית שלי, ואני צריך להיות מספיק ריאלי, ואם לא יש שינוי דרמטי בתמעיל, לא, אני בוודאות לא יוכל לבד לשאת במעמסה.
אוקיי, אז התחלקת איתנו באמת קצת, איך זה נראה מבפנים או מהצד שלך, אבל מה, בוא נגיד בסיכום של הדברים, אחורה אפילו נקרא לזה, בשלוש שנות האלה מתוך 5, 3 שנים האלה, מה הרגשת שעשית נכון או פחות נכון? זה גם מתחבר למה שאמרת עכשיו.
תראה, נכון זה שהחזרנו את החיוך לחלק לא מבוטל מאוהדי נתניה הוותיקים. נכון שצירפנו אוהדים חדשים או חדשים ישנים שכבר הרבה מאוד זמן לא היו במגרשים, חזרה למגרשים. נכון שהצלחנו לגעת בקהילה במספר קבוצות באוכלוסייה שרק בדרך הזאת אתה יכול לגעת בהם, ואני שמח על כל נגיעה כזאת, כי היא מרגשת בצורה בלתי לא נכון שבאמת לא הצלחנו לשמר גורמים כלכליים שהיו בעבר ומתרחקו מהמועדון. לא נכון שהקשר בין הקבוצה לעיר והקשר בין הקבוצה לעירייה הוא לא עמוק כמו שאני חושב שהוא צריך להיות, כי אני חושב שמכבי נתניה זה הדבר הטוב ביותר שיש בעיר נתניה. הוא הרבה יותר טוב מעוד כיכר שיעשו באיזשהו מקום, הוא הרבה יותר אפילו ממפעלי תרבות, כי כדורגל זה הדת הגדולה הגדולה ביותר בעולם, והיא המחנה המשותף הגדול ביותר של תושבי נתניה, בלי שום קשר לא למין ולא לאמונה ולא לגיל.
לוואי ותקציב שנתניה אתה מקבלת היה כמו הדת ביניהם בעיר.
אני, לי אסור להגיד את זה משתי סיבות.
בגלל אני אמרתי.
לא, אני אגיד לך גם למה. כי אין שום גורם בעיר נתניה ובעיריית נתניה, למעט אותם אנשים שיש להם בעיה, שאנחנו רואים ב-90 FM או במקומות אחרים, או בערי טובוק, שמפריע להם העשייה שלנו. אבל למעט אותם בודדים, יש קואליציה מקיר לקיר, כולל חופשי כיפות, כולל חופשי כיפות שחורות, שמצביעים בעד ההקצבה למכבי נתניה. יאמר לזכותם. הם מבינים איזה השפעה תרבותית יש לנו, ואיזה השפעה יש לנו על הנוער, שיש להם איזה מסגרת לאנשים בשכונות, מה זה עושה להם. אז בעניין הזה אני מוכרח לומר לכם, שאין לי טענה וחצי טענה לשום מגזר, או לשום, גם אני לא יכול לבוא בטענות לעיר שצריכה לדאוג לשכונות מצוקה, ולחינוך, ולכל כך הרבה דברים, על גובה תקציב שאנחנו מקבלים או לא מקבלים. במקרה שלי, העירייה פנתה אליי, זאת אומרת, היא מראש התחייבה בפניי על מה שאני מקבל. אז לכן, גם אף אחד לא יכול לבוא בטענות אלינו, שאנחנו גם מקבלים. אבל אני שם את זה כרגע בצד. החיבור עצמו הוא לא חיבור מספיק חזק.
למה? ומה זה מתבטא?
מתבטא בזה שעדיין, אני דיברתי אתכם בעתיד שיהיו מגרשים, שאני כבר 3 שנים בנתניה, ולמחלקת הנוער יש רק מגרש אחד, ועליו עוד קבוצות מתחלקות, זה לא הגיוני. בפרדס חנה, בפרדסיה יש יותר מגרשים מאשר במכבי נתניה, הרי זה לא הגיוני. זה מתבטא בזה שרק עכשיו בשנה הרביעית, יכול להיות שיתנו לנו להיכנס לבתי ספר, עד היום לא נתנו לנו להיכנס לבתי ספר. זה באלף ואחד דברים שאנחנו יכולים לעשות יחד. למתנסים עוד לא נכנסנו. לא נכנסנו. זה שאנחנו עושים פעילויות, אז אנחנו עושים מעט בצורה פרטיזנית. עוד לא הצלחנו להיכנס לשם. יש המון המון נגיעות שלא הצלחנו לגעת בהן. יש עוד, לדעתי יש עוד, עוד דברים אחרים. זה לא הדבר, אני גם, כמה שאני מנסה להיות יעיל, אני משוכנע שיש דברים שאפשר להיות בהם יעילים יותר. אבל סך הכל, כשאתה מסתכל על כף המוזניים, אני חושב שבשורה התחתונה, אוהד מכבי נתניה, דגם 2019, הוא אוהד שמרגיש הרבה יותר בטוח באהדה שלו ובעתיד של המועדון, למרות מה שאמרתי קודם, כי אני בטח ובטח לא יעשה צעד שיערער את זה, אבל הוא יכול להרגיש הרבה הרבה יותר בטוח ממה שהוא היה ערב רכישת המועדון על ידי בבית המשפט ב-28 ביוני 2016.
עונה מאכזבת, העונה אמורה להשפיע או תשנה משהו בהשקפה שלך?
אכזבה מבחינתי זה הקהל. אם תהיה אכזבה זה הקהל, לא מיקום. אתה יכול לסיים במיקום פחות טוב, אבל אתה מרגיש אנרגיות חיוביות מהקהל, מכמויות הקהל, מהחיבור לקבוצה, וזה מחפר על הכל. אני זוכר התייחסות שלי למה שניב המנכ״ל אמר לי יום אחרי גמר הגביע. אני חושב שאחד הפוסטים שזכה להכי הרבה לייקים, שבסוף בסוף בסוף, זו הייתי ההתייחסות, החיבור הזה גם בימים קשים הוא החיבור המאחד. אבל בשביל זה באמת צריך לגיונות של אוהדים. בשביל זה אנחנו צריכים לחפש את החלקים החיוביים. אנחנו צריכים באמת לשמור על ביקורת. לשמור על זה, כי בסוף, 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 בלי ביקורת, אנשים עושים המון טעויות. אבל חשוב שהחלק המאחד שלנו, הפעילות שלנו בחברה, תהיה החלק הדומיננטי. ואם אנחנו באמת נגדל משנה לשנה, אז לא מיקום יאכזב. ולכן אני מאוד אופטימי, אבל אני ריאלי. ולכן הרשיתי לעצמי שהתרנגולת העונה תקדים את הביצה. ולכן הגדלנו בצורה דרמטית את התקציב, כדי שבאמת נוכל לשדר משהו אחר. אבל השדר הזה הוא שדר שהוא מצפה גם לחלק השני. והחלק השני זה כמות של קהל, וזה מתוך הקהל הזה גם ספונסרים וגם תורמים, וגם אנשים שהם פעילים בחברה.
ואתה מרגיש שמצד המועדון, מעבר להגדלת התקציב, כמו שאתה אומר, הצעדים האחרים שאמורים לגרום לשאר הגורמים להתחבר, בין אם זה הקהל, בין אם זה אנשי עסקים, בין אם זה כל הדברים האחרים, היסודות הונחו מבחינתך?
היסודות הונחו, כמובן שיש...
טוב, כאילו, על סמך הדברים שאמרת שהבנת שעשית לא נכון בפעמים הקודמות.
תראו, אנחנו מנסים להשתפר, יש דברים, תראו, אנחנו עושים פעילות, ה-New Media אצלנו, היא תפסה לא מעט. יש אליה גם ביקורת, גם לי יש ביקורת אליה, אבל סך הכל נעשו שם מהלכים שבחלק מהדברים קפצנו בסדרי גודל. אנחנו גם משקיעים בזה. אבל עדיין אני לא מרגיש מספיק מרוצה לדוגמה, אם דיברנו על זה, מהענות לאוהד הבודד ששואל איזושהי שאלה, ואז הברירת מחדל שלו זה לשאול אותי כמובן. כי, אבל מצד שני גם החוסר סובלנות של האוהדים. אתה יכול למצוא לפעמים אוהדים, שבשעה נתונה שאלו את אותה שאלה 5 או 6 פעמים, כי הם משוכנעים שבדיוק כמו בפייסבוק שלי או במסנג'ר או בוואטסאפ אני נותן תשובה מהירה, אז ככה גם המועדון, זה לא עובד בשיטה הזאת. אבל מצד שני גם אנחנו צריכים לשפר את ההיענות שלנו, לא רק שם, גם במקומות אחרים. יש פיקשושים פה ושם, ואנחנו לומדים מהפיקשושים האלה, כי בסוף 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 היחסי אוהד מועדון ומועדון אוהד הם הבסיס להכל. אם אנחנו פה נקבל ציון גבוה אחד לשני, ניתן גם אחד לשני ציונים גבוהים, אני חושב שההצלחה היא בפתחנו.
וברמה העסקית, זאת אומרת שיתופי פעולה עסקיים,
אין לי תגן הזה לבקש סיוע. כל מי שמעוטט לי רק שהוא רוצה לסייע, אז אנחנו מיד שם, גם לא רק בארץ, אבל אני בינתיים נחולתי רק אכזבות. חלק מהשמות זה שמות שאתם מכירים, חלק אתם לא מכירים, אבל שם אני מקבל ציון נמוך עד נכשל, ואני לא רואה מבחינתי דרך לפרוץ את זה, כי אני לא יודע לעשות את זה.
אייל, תודה רבה. מה נאחל לך לשנה הקרובה? לעונה.
יהיו לנו לא מעט משחקים בפול בוקינג, ואני אקבל כללות מאוהדים על זה שלא נשאר כרטיס לאיזשהו משחק.
ואני מאחל לך שתמצא את האיזון הנכון של השיעוד בפייסבוק ואי שיעוד בפייסבוק.
האיזון כרגע הוא אי שיהיה שם, אבל תודה רבה.
ואנחנו נשמח לארח אותך כאן גם באמצע העונה לעשות איזשהו סיכום ביניים, ואני בטוח שתהיה לנו עונה טובה ומוצלחת וכיוון חיובי.
תודה רבה.
אז תודה רבה ניר.
תודה רבה דניאל, תודה אייל.
תודה לחמי בורדוביץ' על האירוח כאן באולפני סאונד 41. וכמובן, נשמח לשמוע את דעתכם. אז תעשו לייק, תעשו שר, תעזרו לנו להגיע ליותר אנשים. כמובן נשמח אם תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות, אז תודה על ההאזנה. שיהיה שבוע מעולה.